עולה מתאמנת ומאזינה יקרה שלי, מה העניינים? האם את מחממת את גופך בהליכה המתונה? האם את יוצאת בשמחה לאימון, לזמן שלנו? האם את סקרנית לשמוע אל מי נישא את עינינו היום, את מי נלמד, את מי נשאב לתוכנו, לתוך פאזל המלכות הפנימית? אני כן, בהחלט מחכה ומצפה. אז איפה בחרת הפעם לבצע את האימון? אולי על טיילת חוף הים? אולי על חול הים? אם כן, זה הרבה יותר קשה כמובן, לקחת אתגר. אולי מצאת איזה שביל מעניין שלקחת את עצמך בפעם הראשונה אליו? לפרק הזה לראות אור. ישבתי עליו משום מה הרבה, אבל הנה אני שמחה שאנחנו יוצאות יחד לפרק, לאימון השלישי בתוכנית שלך, רצות עם מלכות. אז קודם כל, שימי לב ליציבה, שהגב זקוף, שהבטן טיפה לבפנים, ככה, בכדי לתת את התמיכה בגב, זה פיל נתמך, בטוב. פתחי את הנשימה, הביטי אל האופק, ואנחנו פותחות בשאלה, מה שלומך היום, אישה יקרה? מי היא היום? היא עשתה היסטוריה. למרות שההיסטוריונים השתדלו לא לזכור אותה. היא פתחה את אפשרויות ההשכלה לחול בתרבות נוקשה והיררכית. למרות זאת, על קברה הניסה לגובה 6 מטרים, לא נרשם דבר. לוח שיש, חלק. היא שינתה את מעמד האישה בממלכה, ובזמנה אנשים עסקו בצייד, במסחר, ורחבו על סוסים. השם ישמור. ועם זאת, בדפי ההיסטוריה, היא תועדה כשליטה אכזרית, כאסון למדינתה. היא הביאה לסגסוג כלכלי, והכחידה את הרעב על ידי ממגורות ענק לתבועות שחולקו בכל הממלכה. וההיסטוריה מחקה אותה למשך 100 שנים. קבלי אותה. את הוד רוממותה, האישה היחידה שזכתה לתואר קיסרית בסין. וו צ'טיאן. עכשיו בריצה כלילה, בלי לחשוב יותר מדי, ריצה מתונה, בדקה בלבד לכבודה, הרימי רגליים קלות קלות, שמפניה, בלי משקל, הכל בועות, בלי מטען, בלי צריך, בלי קשה, קל, קל, קל. כן, מתחילות להזרים את הדם. נתייצב על הליכה מהירה. היום פורסות כנפיים אל עבר מחוזות המזרח. הגיע הזמן להתרחק קצת, לא? בכל זאת, היו לנו שלוש נוסעות כתר אירופאיות, אליזבת הראשונה באנגליה, האפיפיורית יוהנה בגרמניה, ולאגאתה מנורווגיה. היום נבלה בסין, הרחוקה, גם במרחב וגם בזמן. והאימון של היום ייקח אותך לאינטרוולים רבים וקצרים וחזקים בעוצמתם. כרגיל, אני מזכירה לך, שאם את רוצה לרוץ את כל הזמן הזה, או ללכת בכל הזמן הזה, תשתמשי באינטרוולים רק בכדי להגביר את קצב הריצה וההליכה, כדי לתת את פוש הנמרצות הזה ללב ולרגליים. את יכולה לפעול בדיוק לפי ההנחיות, ואת יכולה ליהנות מהמסגרת הכללית. אז רגע לפני כל האינטרוולים, הליכה מהירה היא התכוננות מרגשת. אחרי כמה דקות של חימום, הרגישי חופשי להגביר במעט את קצב האימון, דקה וחצי של ריצה. קרסוליים משוחרות, שיהיה להן טווח תנועה נאה, לא נוקשה. נשימה, איזה כיף לנו. אלו בנות מזל, אנחנו, את ואני, ללכת ככה. לחוש את הגוף הזה על פני האדמה, את קולטת? ככה פשוט, ככה מדהים. תודה לך אלוהים, תודה לך אמא האדמה, הבריאה. איזו זכות, איזו זכות. מצוין. נשוב להליכה. נסובב את השעונים אחורה בזמן והופ, הגענו למאה השביעית. שנת 624 לספירה, 17 בפברואר. בכפר נידח בסין נולדת ילדה שגורלה עתיד לשנות את גורלה של סין כולה. ועליה היא עתידה לשלוט כ-50 שנה. בגיל 13 היא הובאה להרמון הנשים, להיות פילגש של הקיסר הנערץ והאהוב טייזונג, משושלת טאנג המכובדה. שושלת זו זכורה כתור הזהב הסיני של השירה הסינית, ובכלל, בזמנם חלה התקדמות בתחומי התרבות, המוזיקה, הכלכלה, התחבורה, חקלאות ועוד. פילגש בגיל 13. מיי גוד. מי הייתי בגיל 13? עוד לא קיבלתי וסת אפילו, ילדה. אבל לא שופטים ולא לומדים תקופה מעיניים של תקופה אחרת, נכון? תרבותית. זה היה כמובן כבוד על שנפל בחיקה של אותה ילדה ואותה משפחה. שיירה מלכותית הגיעה לקחת את הנערה הפיקחית מהכפר, הישר לעיר הפילגשים. האמת לא הגיוני לי להגיד פילגשים, גם שבמקרה הזה ידוע שלא היו בהרמון פילגשים גברים לרשות המלך, רק נשים. טוב, אז גם אם זה לא תקני, כרגע אני לוקחת לעצמי את הרשות לומר עיר הפילגשות, ואת מוזמנת לקחת את הרשות, לרוץ דקה וחצי, ריצה טובה, שזה היה שתי דקות, לא דקה וחצי, גנבתי, מודה, מודה. הורידי לקצב ההתאוששות, לא אעשה זאת שוב, מקווה, להתאושש בקצב בינוני. אני מדמיינת כמה טרגי להיות אחת מעשרות הפילגשות סגורות בכלובי הזהב בעיר פילגשות הקיסר. כולן רבות על ליבו של הקיסר הגדול, על להיות המבדרת שלו, ואולי, אולי, להביא את צאצאיו, שלעולם לא יוכרו כיורשים, בכל זאת, את רק פילגש, בואי. יחד עם זאת, נשות החצר חיו חיי פאר. אלה היו חיים בטלים ממס כלשהו, כמו עגל חלב שקולעים בתא שיגדל ויהיה רך, בעיקר שומן ללא שריר. אז מצד אחד נשים הציקו אחת לשנייה, ומצד שני, הן השתעשעו בפרשיות אהבים אחת מהשנייה, נהנות מפרגלות בינן לבין עצמן, את אומנויות הפיתוי וההתעלסות. עוד זטיין הייתה תלמידה טובה. היא לא הרשתה לעצמה להיכנס לשעננות המותרות. בדרכים לא דרכים למדה כל מה שהיא יכלה באותה תקופה. אפילו איך לעבוד עם סוסים, באומנויות ופוליטיקה. ריצה קצרה לנער מעלינו את חיי הביטול הללו. בבקשה, דקה וחצי. מבט רחוק, בטן תומכת בגב, השתמש כל הזמן בזרועות, משוחררות לתנופה, אבל שימי לב לא לעקוף עם כפות הידיים את קו הגוף. המרפקים הולכים לאחור, אך הידיים לא עוברות את קו הגוף. Back to fast walking or light running. נשימה. אולי היה זה מזל שהקיסר חטף שבץ, והיא, כמיטב המסורת לפילגשות המשומשות השייכות לקיסר המת, עברה לזמן מה לחיות במנזר בודהיסטי. מעבר אחד מחצר המלוכה וכל הפזרנות והפאר אל חיי המנזר. אבל זה היה טוב מאוד לאוזטיין להתנסות בקצוות, לראות ולחוות עולמות כה שונים. תקופת המנזר של אוזטיין הייתה קצרה, פחות משנה. מהר מאוד החזירו אותה להיות הפילגש של הקיסר השלישי שעלה, שזכר אותה מהחצר כשהיה עוד אחד הנסיכים, והוא ביקש את נוכחותה חזרה. וכן, הוא התאהב בה. בחלק מהמקורות אמרו שהיה זה קולה הערב. חלק בזכות היותה חריפת שכל ומענה לשון. בזכות היותה, שימי לב, מאלפת סוסים מכוננת. כי אמרנו שהיא ביקשה לגעת, ללמוד, לחוות, לא רק להעביר את הזמן. בחלק דיברו על אופייה הבלתי סטנדרטי מכל בחינה שהיא. כמעט שתי דקות פרץ אנרגיה לפנייך, עולה גבוה, קדימה. Emotion, emotion. Will I do it right? מורידות קצב, חוזרות לגלגל את כף הרגל במלואה על הקרקע, בהליכה מהירה, מסדירות נשימה. היי, איך את מרגישה עם הריצות הקצרות והחזקות? הכל טוב? זה חדש, אז סומכת עלייך שאת לומדת את הגוף שלך, מתאמצת טוב ובמידה הנכונה. אנחנו בחצר הקיסר. היו כמובן עוד מתחרות על מעמד הקיסרית. הייתה קיסרית ונג והפילגש הראשית שיאר. והיו מעשים מכוערים ואלימים בינות המתחרות. אבל ליבו של הקיסר הלך שבי אחר וו זטיין, המוכשרת, מלאת ידע שצברה וגם חוכמה טבעית משלה. וו זטיין. בשנת 655 באופן רשמי, הפכה וו זטיין להיות אשת הקיסר. צעיר שקורע תחת צילו הכבד של אביו הנערץ. הוא לא מרגיש בטוח לבצע החלטות לבדו, הוא מכניס את וו זטיין למועצות, לטקסים ולמעשה. הייתה בו שובבות קלה. הוא אהב לטלטל את המוסכמות ועל כן הוא נותן לה לנהל מאחורי הקלעים את הממלכה ביד רמה. אנחנו מדברות על סין הקיסרית, 70 מיליון תושבים שחולקו בזמן שושלת טאנג ל-300 מחוזות שתקפים עד ימינו. היא פיתחה את גידול תולעי המשי ממש בפארק הקיסרי והפכה אותו לספורט ולגאוות הכלכלה הלאומית. דרך המשי, היא מפורסמת, הגיעה לסי תהילתה, אריגי משי וברוקד יצאו מסין לכל העולם. היא פתחה את אפשרויות ההשכלה בפני כולם, ואוי ואבוי, גם בפני נשים, כמה עזות מצח יש בחבו, ואנחנו מאוד אוהבות את זה, ואנחנו רצות איתך, מריצות את הקצב קדימה, 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 כן, רצות דקה וחצי, תמשיכי לרוץ, ואני ממשיכה לתאר כיצד אנשים פשוטים, יכלו עכשיו להתנייד מעלה בסולם החברתי ולהגיע עד חצר המלכות, שכן אפשרות ההשכלה נפתחה והונגשה עד לנחות שבמעמדות, אם הם עוברים את המבחנים. וו זטיין מאתרת אנשי רוח ושירה, אומני קליגרפיה, ופורסת עליהם חסות כלכלית ורוחנית. היא מרוממת יועצים חדים כלייזר, ומושכת לחצר המלכות את הטובים שבהם. סוללת דרכים חדשות, בונה מגדלים ומבנים מרשימים. וו זטיין יולדת בנים ובנות, אמנם היא מרוחקת מהנסיכים האלו, כמובן לא מניקה אותם, היא קיסרית. אך בכך היא מבטיחה את מעמדה, צוברת קשרים, מוחרצת במקביל ניסיונות בגידה ורציחות. צוברת ניסיון וכוח פוליטי והיא רק התחילה את המרוץ שלה. דקה וחצי עברה, אם תרצי, תורידי קצב, אם את יכולה, תמשיכי לרוץ. אנחנו בקצב בינוני, בהתאוששות מעט ארוכה. מגיעות למחצית האימון, את עובדת נהדר. וחכם, תדעי לפרגן לעצמך על כך. את מצוינת. לא מילימטר פחות. בזמן ההתאוששות תבדקי מה מצב הנשימה. האם את כבר נושמת מהאף? אם כן, זהו סימן טוב שאת לא בטווח המאמץ הגבוה שמחייב נשימה מהפה. הישארי במאמץ, אך לא גבוה, והחזירי שליטה מלאה על הנשימה. היא מחברת ספר בשם ההדרכה הפנימית, בו היא מוקיעה את חיי המותרות והבטלה של נשות החצר. כך היא חוותה את שנותיה כפילגש בחצר המלכות. זו הייתה גישה חתרנית, חשיבה במונחים של פיתוח האדם, ועוד אישה. ובשל כך ההיסטוריונים הסינים, ובכלל התרבות הסינית, לא חלקו לה כבוד, ועשו עבודה מצוינת בקיבוע מעמדה, ושמה של וו צ'טיאן, בעיקר כשליטה אכזרית ביותר. מול ביתי גרה שכנה סינית, שזוכרת את ספרי הלימוד והסרטים שהציגו את וו צ'טיאן, בעיקר כקיסרית מרושעת, מסמררת שיער. מסדרת טלוויזיה מילדותה היא זוכרת יפה את הסיפור, שבו וו צ'טיאן נועלת בחבית את אחת ממתחורותיה, קצוצת איברים וחיה. אחד מהאירועים המושמצים והידועים אודותיה. טוב, בהחלט ייתכן, ואף סביר. אבל וו צ'טיאן בטח לא המציאה את הגלגל, לא באכזריותה ולא במניעיה הפוליטיים. אלו משחקי הכס. בכל העולם ומכל הזמנים, אנו יודעים היטב כיצד משמרים רודנות, הורגים את מי שמעז להרים ראש. והיא חייתה הרבה שנים בארמון המלכות. למדה היטב את דרכי הפעולה וההתנהלות האלימה של הקיסרות הסינית, שמאז ומעולם הייתה כזו. Yes, woman, את איתי, הכל טוב, הכל נשם. התכונני להעלאת הדופק, דקה וחצי. שוות להליכה, מתקדמת נהדר. יחד עם הכניסה וההתערבות של המערב במזרח, הטכנולוגיה המתקדמת, אלו הרבבו את הקלפים ובחנו את ההיסטוריה מחדש, עם גילויים ארכיאולוגיים ותיעודים היסטוריים חדשים. ואז התמונה החלה להשתנות. אחרי מאות שנים, תחשבי על ההתקבעות מאז המאה השביעית. ועד ימינו, ה-121, שבה כל הזמן מתגלים דברים שמצד אחד שופכים אור על העבר, ומצד שני מעוררים יותר ויותר שאלות ותהיות. וו צ'טיאן נכנע בחושים מחודדים ביותר, ואישה חייתית, עם אינסטינקטים חדים, אינה יכולה להרשות לעצמה להיות נאיבית. 28 שנים של קיסרות בפועל, אך ללא התואר והמעמד המיוחל שהיא כמהה לו. ובעלה עומד למות. וודזטיה נוקטת עכשיו צעדים מתוחכמים, בניסיון נוסף לחזק את דמותה כאם רחומה וראויה. כאשר פשטה בצורת רעב חריגה, מצוקת עמה מענה אותה, והיא נוטלת אחריות מלאה ומגישה את התפטרותה מתפקידה הרם בממלכה. למזלה של סין, הקיסר דחה אותה על הסף וכל אנשי החצר חתמו על עצומה שלא תיטוש. לאחר זמן מה, הקיסר מחזיר את נשמתו לבורא, ומה עכשיו? ריצה של דקה וחצי לפנייך, הישארי בשליטה. חזרי לריצה קלה או הליכה מהירה. הרי כמובן לא יעלה על הדעת שאישה תעלה לקיסרות בפני עצמה. על כן בנה לי סיין מוכתר לקיסר והוא לא ממש רוצה לפעול לפי הצוטיה של אמו. הוא די טיפש וגם גאוותן, כך גורסים כל בחירי הממלכה. ממרה את פיה פעם אחר פעם. מחרחר מלחמות והולך להחריב רבים מההישגים שהצליחה להגיע אליהם סין. וגם וודזטיין. היא מעיפה אותו בתירוץ חכם ובקלות, מחליפה אותו בבן אחר, לידן שהוא כבר הרבה יותר נוח לתפעול. הגענו לשנת 690 לספירה, והסבלנות הארוכה של וודזטיין מגיעה לקיצה. וכמעט, בלי שום התנגדות מבית, נוטלת לעצמה את הכתר, בלי מסכות, בלי קיסרי בובה, לא בכאילו על באמת, כי זה מגיע לה בזכות. בריצה האחרונה שלפנינו אני רוצה שתחושי מה זה להניח את הכתר. אחרי כל כך הרבה שנים, הכתר הזה שמגיע לוודזטיין כל כך מגיע לה. בסוף זה קורה. קדימה, עולות לריצה האחרונה, קצרה, מאמץ גבוה. סיימת להיום את האינטרוולים, וואו! נשמי עמוק, התאוששי בקצב הליכה מהיר, ועוד מעט נתחיל בקול דאון. התחלנו לעבוד היום על מהירות, ומהאימון הבא, את כבר ממש מוכנה לריצה ברצף לאורך כל האימון. תחגגי את ההישגים שלך יפה. בספר קיסרית מתארת שאו הסופרת את הנוהג התרבותי המלכותי לחנוך כל כמה זמן עידן חדש, בשם חדש, הן בכדי לתאר את ההווה והן בכדי לזמן עתיד טוב יותר. אני שוקלת ברצינות לאמץ זאת לחיי הפרטיים. שימי לב, כך היא כותבת על רגע ההחלטה שבו היא מבינה את שליחותה ויהודה בעולם, ופניה לעידן חדש היא עומדת לחנוך, אחד מיני רבים במהלך חייה. רציתי שהפוליטיקה תרומם את החיים. הוצאתי צו להמרת שמו של משרד המדינה הראשי בשם אקסדרת הציפורים השמימיות. את המזכירות הראשית בשם ביטן אוף החול. את המועצה העליונה בשם משכן הספרות הפורה. העידן, זרועות מורדות וידיים שלובות, בישר על החלטתי לשלוט בעולם ללא שימוש בכוח, בתנוחה של תפילה. מולי התייצבו האלים שירדו מהשמיים. מאחוריי תסתרע ארץ שלמה. משתחווה. מעתה והלאה, לא יהיו עוד זרועות מורמות המניפות את חרב הדיכוי. הרוחות הרעות גורשו, ואני אמשול בהמולת העולם הזה, בעזרת כוח דומם. אילו מילים, מילים שפעמים אני תוהה, האם רק אישה יכולה לבטא? מתחילות את הקול דאון של המאמץ הגבוה היום, ראוי שהוא יהיה ארוך ומדורג יותר. אז לעת עתה ייכנסי לקצב בינוני מינוס נעים. נשימה עמוקה יותר, יציבה, זקופה יותר. וודזטיין לא חפה מתאוות הכוח, וממשה כל מה שמעמד הקיסרות מאפשר. גם היא החזיקה פילגשים, גברים צעירים, גם כשעברה את גיל 60, היא המשיכה לחגוג במיטה עם פרטנרים מגוונים. לרוב בחרה באומנים, משוררים ונגנים, לא רק בגופים חטובים. שיהיה באמת מעניין. היה לה חשוב לשמור על רוחה החזקה ועל התשוקה. מה שהמלכה הזו עשתה היה מעל ומעבר לכל המוכר ולכל המדומיין. מיגור רעב, בניית פגודות מרהיבות, השכלה נגישה ברמה גבוהה. אלו עובדות שמציגות השפעה כה מדהימה של אישה אחת על מיליוני אנשים. עידן, זרועות מורדות וידיים שלובות, הפך מחזון, מכמיהת לב, למציאות שעולה על כל דמיון. עוד יותר יורדות בקצב ההליכה. וודזטיין, באיזה אופן לא השמיצו אותך. העובדות העצובות הן שבהרל יאנג, בשער העיר הקדושה, עומדות שתי מצבות ענק. על האחת, מעל קברו של בעלה גאוצונג, חצוב הספד מפאר, שעוד זה תיין, כתבה לכבודו. לצד מצבה זו, עוד מצבה, קבר גדל ממדים, של עוד זה תיין עצמה, והוא נותר חלק כראי, ללא כיתוב ולא מילה אחת.
I want the wind to carry me far away from here, and as I fly
קבר גדל הממדים החלק, מציג בבירור עדות לכך שנוכחותך הקיסרית בעולם הביכה את הפטריארכיה. ועל כך יש להוקיר לך תודה. אחרי לחצים רבים ובגיל מאוד מבוגר, היא ויתרה על הכתר כאשר חשה בלתי רצויה עוד. נושמות את נשימותיה האחרונות של עוד זה תיין, היא לא מיירה למות. וכשנפחה את נשמתה, הארמון ביצע את 27 טקסי האבלות הרשמיים. חדרים אמיתיים ומזויפים הותקנו לאורך הפרוזדורים התת-קרקעיים. הונחו כלי חרס, צוירו ציורי קיר, ופועלים פשוטים נענו לצוואתה הסודית והאמיתית של עוד זה תיין. הם הוסיפו לציורי הקיר דיוקנאות של כמה מדמויות מאהביה של עוד זה תיין, ומשמרים את קורותיה של זו שידעה את כוחה של האהבה, שאין לה גיל. הודות להם, תחת כל הסרקופגים, הזהב והירקן, השתמרה פיסת ההיסטוריה החשובה הזו. מאז מותה של עוד זה תיין, כאוס רב נכנס לשערי הקיסרות, כמו כללה על החצר. שלחו את המחשפים לקברה של עוד זה תיין להרגיע את רוחה. אך השפע כבר לא חזר לקיסרות, ושושלת טנג הלכה ודחה. הכפרים המוריקים נבלו, ההיכלים האדירים הועלו באש. כנופיות שודדים מבפנים ומבחוץ הלמו בסין. ומעמדן של הנשים הידרדר לשפל לאורך מאות השנים, שבהן רגליהן של הילדות נקשרו בתחבושות. כך מנעו את גדילת כפות רגליהן, על ידי שבירת העצמות והטלת מום מכוון, שייצור כפות רגליים קטנות. לכאורה, זה היה האידאל האסתטי. בפועל, זה פשוט מנע את חופש התנועה והעצמאות הפיזית והרוחנית של נשים. האימהות הן אלו שעליהן הוטלה המשימה המזוויעה. מסורת שנמשכה שנים רבות, 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 רבות מדי. אם לאישה לא התאפשר לגדל את כפות רגליה בדרך הטבע, ודאי שעוד זה תיין הייתה סמל לסטייה נשית במשך 1,300 שנה אחריה. זהו גורל שכמעט לא ניתן להבין כיצד התרחש, כיצד התרוממה ילדה כפרית לקיסרית כה חזקה, והבליחה בשמי סין בעוצמה בלתי נסלחת. ועל כן, אני אומרת עוד זה תיין בשם כל הנשים, יהי זכרך ברוך, ברוך.